מפגש עם לוחמי גבעתי ושריון שלחמו בעזה ויצאו להתרעננות, אמר גלנט כי גם האויב מנצל את ההפוגה להתארגן מחדש. לכן הוא יפגוש תחילה את הפצצות של חיל האוויר, אחר כך את הפגזים של הטנקים ושל הארטילריה ואת הכפות של ה-D9, ובסוף גם את הירי של לוחמי החיר. נלחם בכל הרצועה, הדגיש שר הביטחון. הממשלה אישרה את הצעת ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' להאריך את כהונתו של נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, בתקופת כהונה נוספת. בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר האוצר, נאמר כי שרי הממשלה ברכו על ההחלטה.
עכשיו, כאן תחזית.
התחזית מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 13 מעלות, בתל אביב 19, בחיפה 17, בצפת 11, בבאר שבע 18, ובאילת עד 22 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 21:00, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב. שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. מיכאל אולשוון איתנו על הביצוע הטכני, יסייע לנו גם בהפקה. כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף אם יש לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה. אתם, אם אתם מחזיקים מכשיר כשר, תתקשרו אלינו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות. שמח להיפגש איתכם. אתחיל בשני תיקונים לפעם הקודמת. קודם כל, לא זוכר מה שאמרתי, מישהו שאל אותי על בית מלון שלא מטפילים כלים, או בית ערכה, או אולם, וכן הלאה וכן הלאה. האם אפשר להיות אם לא מטבילים כלים. אני כבר לא זוכר מה שאמרתי, אני חושב, אמרתי שדיעבד אפשר להקל. על כל פנים זה ככה. האם כלים בבתי הערכה, בתי מלון וכולו, צריך לטביל או לא? כי זה לא בדיוק רכוש הפרטי שלהם, וזה לא לשימוש הפרטי שלהם. זה מחלוקת. ולכן, לטביל לברכה. עכשיו, האם מותר להתארח בבית מלון שבו לא מטבילים כלים? זה מחלוקת. לכתחילה, מי שכבר הגיע לשם, אפשר להקל ולאכול. זה החשבון של בית מלון. מסקנה, ודאי לבדוק בית מלון. אחר כך, אני זוכר, במחורפל, גם חייל ששאל חברו לקנות לו סיגריות, אמרתי לו, עניתי, ואני זוכר, שאם הוא לא יכול לתפקד בלי זה, אפשר לתת לו. אני זוכר מלחמת יום הכיפורים, שבת, חייל שואל אותי, מותר לי לעשן? אמרתי, ודאי לא. הוא אמר, למה? שבת אסור. הוא אומר, אבל הטנק נוסע. אמר, טנק זה פיקוח נפש. הוא אומר, גם אני זה פיקוח נפש. אם אני לא מעשן, אני לא יכול לתפקד. אז תעשן. אז, זה מה שאני זוכר. אז אחד מהמאזינים היקרים העיר שחלוקת סיגריות לחיילים תיצור עיוות. אני לא אמרתי לחלק לחיילים. אמרתי שאם החייל מבקש מחברו, תקנה לי, כי בלי זה אני מתפרק, תקנה לו. אז הוא אומר, זה ייצור עיוות. זה הרגל שלילי שמחליש את הגוף, וזה ייצור עיוות, כאילו זה הרגל חיובי, בלי הלחץ חברתי על עוד חיילים, לא מעשנים, לעשן, ויתרחב מעגל המעשנים, האקטיביים, הפסיביים, וכשהם יקימו בתים, זה יתפשט לילדים, אז עדיף לחלק להם תחליפי ניקוטין, ויטמינים, שוקולד מריר, 90%, שגם מעלה את הערנות במוח, כמו סיגריה, וודאי עדיף. כלומר, הוא צודק. ודאי כל הדברים האלה עדיפים על אישון. אבל אני לא מעשן. אבל כנראה השואל לא יודע מה זה אדם שצריך לעשן, ובלי זה הוא מפורק. אספר לכם שני סיפורים. כמובן לא, אבל זה יוצא דופן. מה זה אסור לעשן, חמור לעשן, חטא ופשע, ובוכו לבוכו. במיוחד לא להתחיל לעשן בגיל צעיר. כי בגיל מבוגר זה נדיר שמתחילים. סיפור ראשון, אחד חוזר הביתה, אחד אומרת לו אשתו, נמאסתי שאתה מעשן. כל הבית מסריח מהעשן שלך. המיטה מסריחה. השערות שלי מסריחות. די, די. הוא אומר לה, תראי. היום הלכתי לשכת העבודה, לחפש עבודה, כי אני מפוטר. לא קיבלתי. הייתי בבית החולים, אמרו לי שיש לי מחלה בלתי פתירה. אז כשאני מעשן, זה מרגיע אותי. טוב, טוב, תעשן. כמובן יש פתרון שישן במרפסת, אבל זה לא הנושא שלנו. סיפור שני. תלמיד אחד בא אצל רבינו הרב סיודה קוק. דפק בדלת, שחיקה, רב סיודה קוק פתח לו, ראה שהוא מעשן. הוא אומר, אתה, גם אתה מעשן. אגב, הרב סיודה קוק תלה, יש לי תלות, בשבילת מרכז הרב, פתק שכתוב, אנא לחדול ממיצוץ חבילות עשבים מגולגלות. ואז בשבילת מרכז הרב הפסיקו לשם. וגם בכל הישיבות הציוניות לא מאשנים. בישיבות תיכוניות כן, כי זה משדר גבריות, כמובן זה אבלים. אז הוא פתח את הדלת, היה שם תלמיד חשוב, כמו שאומרים, אברך חשוב, הוא ישן. אמר לו באכזבה גדולה, מה גם אתה מעשן? טוב, כמובן מיד התלמיד ריבה את הסיגריה, נכנס, התיישב מול הרב סיודה, רב סיודה הסתכל עליו, הסתכל עליו, הלך לחזר סודדי, הביא לו סיגריה. מה הפיכה? כלומר, זה לא ילך בכוח, הדבר הזה. צריך לשכנע אנשים, לא ליישן. זה בטוח. זה דבר רע מאוד, יש תחליפים, בהחלט, מי שרוצה להפסיק בקופת חולים, כל מיני דברים. הקיצור, בכל הרישה, כעשן תכלה. טוב, זה היה השלמה לפעם הקודמת. טוב, עכשיו אנחנו לרשות המאזינים והמאזינות.
כן, תודה, תודה רב, יישר כוח על דברי הפתיחה. אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
כן, שלום.
שלום הרב.
שלום.
יש הרבה הטוענים שבתקופה הזאת, במיוחד אחרי מה שקרה לנו בשמחת תורה, זה הפקרות וחוסר אחריות לגור ביהודה ושומרון, כי זה מובלעות ויכול לקרות חלילה מה שקרה אז. האם לפי ההלכה יש באמת דין כזה?
זה נכון שגור, אסור לגור במקום מסוכן, בהחלט אסור להסתכן, צריך לגור במקום בטוח. אבל מצוות ארץ ישראל דוחה את הסכנה. צריך לעלות לארץ תחת הסכנה, צריך ליישוב את הארץ תחת הסכנה, וכמובן, זכרתי את העיקר, צריך להתגייס לצהל תחת הסכנה. ודאי שצבא זה דבר מסוכן. אין מה לעשות. כיוון שהתורה ציוותה לקיים את המצוות האלה, ובמצוות האלה יש סיכון מסוים, ברור שהתורה אמרה שכדאי לקחת, צריך לקחת את הסיכון. וכך היה בכל הדורות, שאנשים עלו לארץ תחת הסכנה, התיישבו בארץ, ישבו את הארץ תחת הסכנה, והלכו לצבא, ודאי אין מה לדבר, הלכו לצבא תחת הסכנה. מובן מלב. עכשיו אותו דבר ביהודה ושומרון, צריך לגור גם אם יש סכנה. יחד עם זה לא צריך להגזים, ושום דבר לא צריך להגזים, זה לא בריא. יש תשובה של הרב יצחק איזיק הרצוג, בשוט הלכת יחל יצחק, מה הסיכון שמותר לקחת? הוא לא מדבר דווקא לארץ ישראל בכלל. אז הוא אומר שכתוב המגן אברהם אומר יולדת מחללים שבת כידוע, אבל לא באותה מידה שמחללים בכל מי שנמצא בסכנה. למה? כי אין אחת מתה מיני א', זאת אומרת יש סיכון יחלט, לא מכחישים בלידה, אבל זה סיכון זהיר, ולכן לא מקילים כמו בכל סכנה. מזה עסיק הרב יצחק עסיק הרצוג, ש בסיכון שהוא פחות מאחד על אלף, מותר לקחת את הסיכון הזה. הרב זילבר שטיין, מרמת לא זוכר מה, אומר יותר מזה. הוא מוכיח מסוגיות 5%, לא אחד על אלף. זאת הייתה השאלה אצלו. הבן רוצה ללמוד בישיבה ביהודה ושומרון, רמב"ם מתנגד. האם הוא חייב לשמוע? לא. הוא לא חייב לשמוע. אין אדם לומד תורה על מקום שלי בו חפץ, ומה שנקרא סכנה זה 1 על 5%, ובוודאי בכבישים שיהודה ושומרון לא נהרגים כל יום 5% של הנוסעים, גם לא 1 על 1,000. ולכן אמרנו פה שתי תשובות. א', זה לא על ארץ ישראל נכנסים לסכנה. אחרת לא היה פה כלום בארץ הזאת. אלה שהקימו פתח תקווה, זה היה תחת הסכנה. היה שם מלאריה וכל דבר. אלה שהקימו מהשערים, שלא היו בדיוק ציונים, אלא חרדים, הקימו תחת הסכנה. אחרת זה לא היה קיים. נזכרתי. גם מה שיהיה, השכונה, שכרתי את השם. מעבר הדואר המרכזי בירושלים, היה מסוכן. לא פחות זאת התיישבו שם. אחרי הפוגרום, תרפת, הרב זוננפלד, זהו. הפורעים עלו על 100 שערים, ובראשם אחד עם חרב, והם צועקים יטבח על יהוד, נרוג את היהודים. עברו על יד מאפייה, יצאו 2 חרדים, אחד ירה, הרג ראש הכנופיה, הם היו 20,000, אחד זרק רימון. חרדים. ורדפו אחריהם. ויותר ממה שהם הרגו אותם, הם הרגו את עצמם, ודרכו אחד על השני. זה בספר, שכחתי שמו, שעושה כרכים על הרב זוננפלד. אחר כך יצא כרך מסוכם, שנקרא דור תהפוכות, על הרב זוננפלד, והשם של מי שירה זה הרב שלמה פישר, שבנו היה אחר כך ראש העדה החרדית, ומה שהוא הצליח זה בגלל שהוא היה קלאי בצבא רומניה, כי לחסל בעירייה אחת זה בסרטים או מי שקלאי. מה זה קשור לרב זוננפלד, שכנו ידוע ממש לא היה ציוני? למחרת הייתה לו ברית מילה. הוא היה גר בבתי מחסה, על יד הכותל, למעלה. במחרת הייתה חתונה, היה ברית מילה במאה שערים. הוא הלך דרך שער שכם. הערבים הסתכלו עליו עם רצח בעיניים. אבל הוא עבר. אחר כך הוא חזר דרך שער שכם, דרך שער יפו. שאלו אותו למה הרב הלך דרך שם, הוא אמר מדין כיבוש, לא כיבוש במובן הציוני כמובן, אלא במובן של נוכחות. אם לא נהיה נוכחים, יקחו את זה מאיתנו. אז למה הרב חזר שער יפו? זה המסלול שלי. אם כן, א', ארץ ישראל צריך מסירות נפש, צריך להיכנס לסכנה, כמובן לא להגזים, ברור, אבל להיכנס לסכנה. וגם בספר הכוזרי. למה אתה נוסע לארץ? הנסיעה מסוכנת. אז הוא אומר, החבר, שתי תשובות. א', זה לא יותר מסוכן, זה לא מסוכן. כי עובדה, סוחרים נוסעים. וסוחרים, הם אנשים רציונליים וכולו, הם קני הנידה. ב', גם אם זה היה מסוכן, זה לא יותר מסוכן מחייל. כמובן, לא צריך מתיישב להסתכן כמו חייל, אבל זה מקור ללמוד, כי שניהם אותו דבר. מצוות יישוב ארץ ישראל. טוב.
כן. תודה, תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות, שואלים, האם עדים של תבשיל בשרי שמתבשל, אם העדים האלה עולים ונוגעים במאכלים חלביים, האם זה מטריף אותו?
העדים נכנסו, העדים הבשרים נכנסו למאכל חלבי.
כן.
יכול להיות. זה תלוי כמה עדים. אם זה ממש הרבה עדים, זה לא טוב. אם זה סתם ריחף מעל, זה לא בעיה. זה של הכבדה. איך העדים נכנסים? הרי העדים, כמובן, עפים למעלה. אבל אם באמת נכנסו עדים כבדים, זה בעיה. צריך להיזהר. אז טוב, השם יעזור.
אמן, תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. שואלים האם חייל יוצא ידי חובה בהדלקת אשתו כאשר היא נמצאת בבית הוריה.
האישה בבית הוריה והוא בבית,
הוא
חייל בבית הוריה.
לא, הוא בבסיס, חייל.
האם הוא יוצא ידי חובה.
כן, החייל בבסיס, אשתו נמצאת בבית הוריה, ומדליקה שם. האם הוא יוצא ידי חובה?
לא, הוא לא יוצא ידי חובה, אבל זה תלוי. אם בבסיס יש לו חדר, אז הוא צריך להדליק בחדר. אם זה חדר פרטי. גם אם זה לא חדר פרטי, אז פרוט זאת, זה עם עוד חברים צריך להדליק. אם זה אשכנזים, כל אחד מדליק. אם זה ספרדים, אחד מדליק בשביל כולם. אם זה מעורבב אשכנזים ספרדים, אם הראשון שמדליק הוא ספרדי, אחר כך אשכנזי יכול להדליק. מהראשון שמדליק הוא אשכנזי, ספרדי לא יכול להדליק. השאלה איפה מדליקים בצבא. אז כמובן, הכי טוב זה להדליק באוהל, בחדר, אבל לא תמיד יש אישור לעשות את זה, מסוכן וכו' וכו'. אז שידליק, בחדר אוכל, איפה שאוכלים, גם טוב.
כן, תודה, תודה לך כבוד הרב. אנחנו כבר כמעט במחציתה של השעה שלנו, שוב אנחנו ניתן ברשותך הרב את המספרים שלנו כאן באולפן, למי שמאזין לנו, שידור חי, שאלות ותשובות בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר. אם יש לכם מכשיר כשר ואתם רוצים לעלות אל קו השידור, לשאול שאלה, המספר הוא 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אפשר גם לכתוב אלינו אל 055-966-3991. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים, שואלים על חסידות חב"ד הרב, על האמונה שהרבי מחב"ד הוא המשיח. איך אפשר להתייחס לדבר?
זה דבר שקשה לומר. כי הרמב״ם מונה שישה תנאים כדי להתחיל לדבר על הנושא. תנאי ראשון, הוא צריך להיות מלך. מלך זה מלך. מלך זה לא תלמיד חכם גדול וצדיק. מלך, מלך. מלך הכוונה, זה לא ראש ממשלה אפילו. מלך זה אדם שמרכז את כל השלטון בידו. בית, הוא צריך להיות מבית דוד. טוב, אולי אפשר להוכיח שהוא מבית דוד. תנאי שלישי, מקיים כל המצוות. זה ברור שהוא מקיים כל המצוות. תנאי רביעי, לומד תורה, לא, זה ברור, זה ברור שהוא למד תורה. כופה את העם לקיים תורה ומצוות, הוא לא יכול לכפות. אין לו צבא, אין לו משטרה, אין לו בתי משפט, הוא לא כפה את העם. הוא דיבר ורומם, אבל לא יכול לכפות. תנאי שישי, לוחם מלחמות השם. מלחמות השם, פה אין הכוונה מלחמתה של תורה, אלא מלחמה מלחמה. כן, זה כתוב הלכות מלאכים, ומלחמותיהם, מלחמה מלחמה. כלומר, הרבי מלובביץ', מתוך שישה תנאים, היו לו שניים היו לו, שהוא עוסק במצוות, וכן מצוות, ודאי, ולומד תורה. התנאי שהוא מלך, עושה מלחמות, כופה על ידי חקיקה את כל העם וכן מצוות, לא היו לו שלושת התנאים האלה. מבית דוד, אני לא יודע. עכשיו, מלך שממלא ששת התנאים האלה, הוא לא ודאי משיח. הוא חזקת משיח. מה זה חזקת משיח? חזקה. כל זמן שלא יוכח להפך, בינתיים הוא משיח. משל, אני בחזקת כהן, עד שיוכיחו להפך. כי ככה המשפחה שלי. אני גם בחזקת יהודי. ברוך השם, לא יוכיחו להפך. כדי להיות משיח ודאי, יש עוד ארבע תנאים. א', הצליח בכל הנעל. הצליח לכפות את כל ישראל כמותו. הצליח במלחמות. תנאי שני, ניצח את כל האויבים מסביב. אין לנו אויבים. לא איראן ולא חמאס. ולא חיזבאללה, ולא ולא ולא. תנאי שלישי, קיבץ כל נתחי ישראל. כל היהודים, ברוך השם, קיבץ אותם לארץ. תנאי אחרון, בנה בית המקדש למקומו. אז מתוך ארבע תנאים אלה, הרבי מלובביץ' מכל הארבע לא היה לו אפילו אחד. יוצא שכדי להיות משיח חזקה צריך שישה תנאים, היו לו שניים, אולי שלושה, מתוך שישה. כדי להיות משיח ודאי צריך עשרה תנאים, שוב היו לו שניים או שלושה. אבל פעם ראיתי חוברת של חב"ד בבית כנסת, חיכיתי לתפילה, והיה שם מאמר של רב, חבדניק, תלמיד חכם, שכחתי מי, הוא התייחס לשאלה הזאת, הוא מביא גמרא. מה שמו של המשיח? תלמידי רבי ינאי אומרים ינון, שנאמר ינון שמו. לפני שמר ינון. תלמידי רבי מנחם. תלמידי רבי שילה, שילו, שנמרת כיבו שילו. ועוד אחד שכחתי. כלומר, כל תלמיד קרא לרבו, אמר שלמשיח קוראים בשם של רבו. הסביר הרב הזה שזה נכון, כי המשיח הוא כללי, כלל ישראלי, ולכן הוא כולל בתוכו כל החכמים. יוצא שכל חכם הוא ניצוץ של המשיח. באשכנז היה רב גדול, רבי שלום שכנה. במקום אחד, בפירוש של השולחן ערוך, הלכות גיטין, אני חושב בעצמה, ספר מרת עיניים, אז יש דיון איך כותבים שכנה, אז הוא אומר, ואני אומר שכנה שמו. נזכרתי. גם אור החיים הקדוש, שהיה לפני 250 שנה, והיה באמת גאון עולמים, כותב במקום אחד, ואני אומר, חיים שמו. טוב, גבירי, אפשר יהיה להתבקר, אבל אמר, איפה ענבה, איפה זה? זה דרך. אנא, לא ללמד אותו ענבה. אני יודע מה זה ענבה. אלא הוא ידע. יש בו כוח מיוחד שיכול להביא ברכה לאומה וכו'. טוב, אז אפשר לומר שהרבי מלובביץ' היה בו ניצוץ של המשיח. זה בהחלט נכון.
תודה, יישר כוח הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום
המאזין. רציתי לשאול לגבי דיני חנוכה. יש אדם שרוצה להדליק בפתח החצר שלו, והוא רוצה לשים את החנוכיה בין שלושה צפחים לעשרה צפחים. אבל הוא אומר שיש מכוניות שחונות, שאז מסתירות את החנוכיה מהרחוב. השאלה אם עדיף שירים אותה למעלה יותר, או שישאיר אותה בין שלושים, בין שלושה צפחים לעשרה צפחים.
הוא צריך להשאיר. מה שאמרו כל הגדרים האלה, זה בתור כלל. אבל לא פלוג. לא כל מקרה במקרה במקרה בודקים. אם כן רואים, אם לא רואים, וכן הלאה. בסדר? ולכן, הוא לא צריך לדאוג, הוא יכול רגיל.
כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות ברשותך. שואלים האם אישה מבוגרת שנפלה ושברה את פיקת הברך, עברה ניתוח, אחר כך היה זיהום והתרפא. האם צריכה לברך הגומל, למרות שכבר עברו ארבעה וחצי חודשים מזמן הניתוח?
כן, השאלה הראשונה, אם היא צריכה לברך הגומל. כן, נצטרך לברך הגומל, כי הייתה בסכנה. סכנה בניתוח, סכנה בזה, בזה, כי הייתה בסכנה. עכשיו, האם אפשר לברך אחרי כל כך הרבה זמן? אפשר. אפילו אחרי הרבה זמן. ג' האם אישה מברכת? שלוש שיטות. שיטה ראשונה, כן, לברך. כמובן, לפני עשרה. אז היא אומרת לגבי, לגבי, אחרי קריאת אותה, הוא אומר, שקט. ואז היא מברכת בעזרת נשים, בוא נממן. זו אפשרות הראשונה. שעות שנייה, היא מחכה להזדמנות שיהיו עשר אנשים. אם זה תינוק, יש ברית מילה, יש 10 אנשים, אפשר לברך. אפשרות שלישית, היא מתביישת. מתביישת, שלא תברך. לא יקחי כלי. תיתן צדקה. נתן צדקה, זה תמיד טוב.
כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד מסרונים. יש לנו שאלה מעט ככה ארוכה, רק נתמצת אותה. מאזין רוצה, אם הרב יכול להסביר, לשכנע, למה אדם באמת צריך ללכת לשרת בצבא, כשהוא לפחות רואה את זה מהצד שלו, שכביכול, נקרא לזה המדינה, אולי מסרסת את החיילים, שהם לא יכולים כביכול להגיב לפרובוקציות וכו'.
האם לשרת בצבא, כאשר החייל מוגבל,
כן,
בפעילות שלו. זה באמת מעצבן הרבה. ולפעמים, לצערנו, חיילים נהרגים על זה. בגלל אמנות ג'נבה. אבל, אנחנו חייבים לקיים אמנת ג'נבה. וזה בגלל 3 נימוקים. נימוק ראשון, מוסריות. אמנת ג'נבה זה דברים מוסריים. אי אפשר שבמלחמה תהיה הפקרות וכל אחד הטוב בעיניו יעשה. זה לא מוסרי. אי אפשר לעשות כל מיני לינץ' וכו' וכו'. זה הדבר הראשון. אני זוכר סיפור. היה פיגוע ברחוב ומצאו את הערבי שעשה את זה. התנפלו עליו להרוג אותו. והוא צעק ברבית. לא יודע מה הוא צעק, הוא צעק ברבית. כמובן, זה לא הרשים אף אחד. עד שמישהו עבר בידע ערבית, אמר, עזבו אותו. הוא יהודי. הוא עלה מתימן אתמול, ויודע רק ערבית. לכן, צריך להיזהר מכל הדברים האלה. סך הכל, אמנות ג'נבה הן מוסריות. יש אומרים שזה מוגזם לפעמים, יכול להיות. 99% זה מוסרי. בית, וזה בראשון, מוסריות. בית, התחייבות. חתמנו, מה שחותמים חייבים לקיים. זהו. יושב אינון חתם עם הגיוונים וקיים. אין חוכמות. יפתח, יפתיח, וקיים. אתה לא רוצה, תודיע שאתה לא רוצה יותר אמנת ג'נבה. דבר שלישי, תועלת. מה זה? שאתה מקיים אמנת ג'נבה, זה גם מחייב את האחרים, את הערבים, את החמאס. אבל זה כמובן, כולם מחייכים, הם מאוד רחוקים מזה. אבל, בכל זאת, זה ממתן אותם. הם לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. זה לא הולך כך. 3 הנימוקים. עכשיו הנימוק השלישי הוא נימוק יותר רחב. כלומר, אם אנחנו מקיימים אמנת ג'נבה, עמים שונים בעולם יבואו לעזרתנו כשנצטרך. כגון אמריקאי. לא נהיה נאיבים. אנחנו צריכים את האמריקאים. הנס הוא שהם צריכים אותנו. ולכן הם באים לקראתים. ברוך השם. הם צריכים אותנו. למה הם צריכים אותנו? זה לא הנושא. למה אנחנו צריכים אותם? הם נותנים לנו מטוסים, הם נותנים לנו תחמושת, הם מגינים מפני איראן, צריך לדעת. חיזבאללה, איך קוראים להם, חמאס, לעומת איראן, זה כסף קטן. זה לא אומר שאם תהיה לנו מלחמה עם איראן, שלא ננצח. ולא שננצח. אבל המחיר, אוי ובוי, מה יהיה המחיר? ולכן, אנחנו כפופים לאמריקאים. זה מאוד מסוכן, כי הם נותנים לנו תכתיבים. אנחנו לא יכולים איתם, אז אנחנו יכולים לילדם. אז מה עושים במקרה כזה? מתמרינים. הולכים בזיגזג. כן, לא, ודאי, כן. זהו. עכשיו, זה נכון. החייל הזה הגיע לבית הזה, ובבית הזה הייתה אישה אזרחית, והחייל לא רצה לפגוע בה, לא ירה, והרגו אותו. נכון? זה נכון. זה נורא ואיום. אבל כיוון שאנחנו מקפידים על החוקים האלה, אמריקאים, נגיד, מוכרים לנו טנקים טובים. אנחנו לא יכולים לייצר טנקים. אנחנו יודעים, אבל זה בלתי אפשרי מסלם הכלכלית. אז יש לנו טנקים שמצילים 100 חיילים. נכון? ככה זה בנוי צבא. אחד בשביל כולם. כולם בשביל אחד. ככה זה צבא. ולכן, אין מה לעשות. עכשיו, הבעיה הזאת, שהחייל לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, גם אם זה מוצדק, זה לא רק בעיה בצבא שלנו. זה בעיה בכל הצבאות שבעולם. בכל הצבאות שבעולם, החיילים שלוחמים נגד הטרור, אומרים, אתם לא נותנים לנו לעבוד, אתם כובלים לנו את הידיים. ככה הם אומרים. ולכן הם מתודרכים, היטב, להרוג מחבל במכה ראשונה. כי אם הוא נשאר חי, זה באמת שרה צרורה. מכה ראשונה. הדרכה מיוחדת. זהו. היה פעם חייל אנגלי, אלכסנדר ויין, שירה על מחבל, פצוע, מחבל ש... לא יודע, הרג חבר שלו, ואמר, אני מפר אמנת ג'נבה, נשפט, לא זוכר, 112 שנות בית סוהר. עשו הפגנות עצומות, לא הפגנות של פשוטי עם כמונו, הפגנות שבאו גנרלים וכו'. זה לא עזר. ואני זוכר, הורידו לו משתי שנה ושמונה שנים. אין מה לעשות. כל היחידות בעולם במלחמה נגד הטרור אומרות, אתם רוצים שנלחם, ואתם קובלים לנו את הידיים. אבל אין ברירה. סיכום, אנחנו ממליצים לחייל הזה, החשוב הנחמד, שילך לצבא, ולא יהיה יותר צדיק מכל החברים שהולכים לצבא. שגם הם מכירים כל הבעיות האלה. ועד אשר יתקיים, וחיטטו חרבותם איתי, וחניתותם הזרות, לא יזה גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עד מלחמה. טוב.
כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות, נעבור אליהם מסרון, שואלים האם צריך לעמוד בזמן חזרת השץ בתפילה.
האם?
צריך לעמוד בזמן חזרת השץ.
על פי רוב ספרדים עומדים, ועל פי רוב אשכנזים יושבים. כמובן, מותר לאשכנזי לעמוד. בסדר גמור. אבל זה לא המנהג הקבוע של אשכנזי.
תודה לך הרב. אנחנו ממשיכים עם עוד שאלות, שואלים לגבי הזכרה של 11 חודש. מדוע ב-11 חודש עושים הזכרה?
כי משפט הרשעים בגיהנום 12 חודש. אבל המת הזה, אבא שלו נגיד, הוא ודאי לא רשע. ולכן, 11 חודש, מפסיקים לומר קדיש, עושים הזכרה. אבל באותה הזדמנות יאמר ברור. אין חובה לעשות הזכרה. זה ודאי דבר טוב. שאומרים דברי תורה, אומרים דברים טובים לילוי נשמת המת, וודאי אין בזה צל של ספק. אבל חובה גמורה צריך לדעת שאין.
כן. תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות, שואלים האם מותר לשים מאכלים בשריים וחלבים על אותה פלטה, אבל בזמן שונה.
האם מותר
לשים, להניח מאכלים בשריים ומאכלים חלבים, בנפרד כמובן, על אותה פלטה, בזמן
כן,
שונה.
אין בעיה, כמובן. נזרים, נזרים שזה לא יישפך. מובן מאליו, תיזהר שזה לא יישפך, אבל אפשר לשים אחד על יד השני, שלא יישפך, שלא ישפריץ, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ודאי, אין שום בעיה, גם על הפלטה וגם על גם על הקיריים אפשר לשים.
כן, ואנחנו כאן תוך כדי, כבוד הרב, אנחנו רק רואים את התמונות כרגע, התמונות ראשונות של שחרור החטופים, ואנחנו מעדכנים כל הזמן. אז אנחנו נמשיך עם עוד שאלות הרב, שואלים, שואל מאזין, במידה והוא מכיר אדם, שאם הוא יעלה לארץ ישראל, הוא לא ישמור שבת. אבל בחול קל לו יותר כנראה לשמור שבת, כנראה אולי בגלל הסביבה, הקהילה. האם נכון יותר לשכנע אותו לעלות לארץ ישראל? האם דווקא היישוב ארץ ישראל חשוב יותר מבחינת ההלכה, מבחינת...
כן,
ממש לא. זו
שאלה
כפידה.
אני חושב שהוא צריך זה הטיעון של הרבה רבנים חרדים בחוץ לארץ לא לעלות לארץ. כי אתה פה בקהילה ידועה, טובה, תומכת, שם תהיה זרוק בכל הכיוונים, מניין לנו שתקרי מצוות. זה הטיעון. אבל אי אפשר שוץ דבר הלכה לחבי להיות פלסקים. אי אפשר להתחכם לקדוש ברוך הוא. לא נור לעלות תעלה ותתחזק פה בתורה. הוא מביא דוגמה לעולם ידוע נסכת סוגות קופיות וערך לעולם ידוע אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שירו בעקום ולא יגור בחוץ לארץ בעיר שירו בישראל. וכולם מבינים שעיר שירו בעקום יש לזה השפעה שלילית. אלא המעלה של ישראל גוברת. גם זו עשות חשבון לטווח ארוך. אני זוכר פעם הייתי בבני עקיבא, הייתי באמריקה ולא יודע סמינר בני עקיבא נשנו סמינר יהודי חרדי אמר לי מה בני עקיבא מה בני עקיבא חשוב מאוד ארץ ישראל אני לא יודע ארץ ישראל יש תרייג מצוות, אתה מקיים כל התרייג, אמרתי לה, לצערי לא, אז אני גם מקיים אחת לא, אמרתי, אבל זה שקול נגד הכל, לא השתכנע. אמרתי לו, ברוך השם, כבודו הוא תמיד חכם גדול. האם כבודו בטוח שבנו יהיה תמיד חכם גדול? אמר לו, אבל הוא היה אדם דתי. ונכדו של כבודו. כבודו בטוח שיהיה אדם דתי. לא. נגמר הדיון. אז בא לרמה את עצמנו. בגלות, הצרה הכי גדולה של עם ישראל, זה ההתבוללות בגלות. מה שקורה בחוף עזה, זה גרושים לעומת זה. מאז השואה התבוללו 6 מיליון יהודים. קוראים לזה השואה השקטה. במדינת ניו יורק 56% נישואי תערובת. בצרפת 85% נישואי תערובת. אז לא לספר לנו סיפורים. שם זה סכנת נפשות. נשמות, כן. סכנה שאי אפשר לתאר. נקודה. אי אפשר לדמות. לכן, בחשבון לטווח ארוך, צריך לעלות. הוא מפחד שיתקלקל. אין בעיה. שיסדר לו מסגרת טובה של תורה, של קדושה וכו' וכו'. טוב.
כן, הרב שלמה אבינר, אנחנו בדיוק גם הגענו לסיומה של התוכנית, אנחנו מודים לך מאוד על השעה הזאת שאתה מקדיש לנו. תודה רבה.
תודה רבה למאזינים, למאזינות. שלום.
כן, אנחנו גם שמחים שממש בדיוק בסיומה של התוכנית גם יכולים לראות את התמונות של החטופים שעושים את דרכם לשטח ישראל, תמונות ראשונות של שחרור החטופים, שתי אמהות, 9 ילדים משוחררים הערב הזה, אנחנו מתפללים כמובן לשלומם, שגם אלה שנשארו שם, מתפללים שגם הם ישובו בקרוב אל ישראל. אנחנו מודים לכם על ההזנה, תודה לך מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, גם על הסיוע בהפקה. אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה ועל ההשתתפות. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר בשאלות ותשובות בנושא הקשרות עם הרב שמואל בורנשטיין, ונעדכן שמיד אחרינו, בשעה 10, אנחנו נשדר את שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי. לאחר מכן, בין 11 לחצות, הרב אורן נזרית והרב יצחק אמסלם בשיעורי חיזוק לענייני התקופה ומלחמה. תודה שהזנתם, שלכם לילה טוב ושקט, נשתמע.